פקודי, והחלוקה של ויקהל ופקודי, אפשרה לנו להיכנס כאן בשבוע שעבר לתוך פרשת ויקהל, ואני מבקש לגעת בסוגיה שכל המפרשים התחבטו בה. עוד מעט נראה שאחד לכאורה לא, קוראים לו רש"י, נגיע לזה מיד. אבל כל המפרשים התחבטו בה, והיא באמת שאלה קשה מאוד בפשט, והיא עצם נושא החזרות של ויקהל פקודי. זו שאלה שהרמב"ן מדבר בה בתחילת הפרשה, והברבנל מעריך עליה, וכל המפרשים נוגעים בה, כי היא לכאורה באמת שאלה שזועקת. נחזור ונזכיר, פרשות תרומה ותצווה, הן הפרשות שמתארות את הציווי על המשכן. בשבוע שעבר עסקנו בהרחבה מתי היה הציווי ומתי הייתה הנדבה, וראינו שלוש שיטות, שלושה דרכים. זה יסודי מאוד. אבל בפועל יש לנו חלוקה. יש לנו את הציווי בפרשות תרומה ותצווה, ואת הביצוע לנדבות ולעשייה בפרשות ויקהל קודם. בפרשת ויקהל הביצוע של כל הכלים ושל המשכן, ובפרשת קודם איסוף הכסף והדוח על העברת הכסף, ובראשון אלה פקודי העדה אשר פוקד, ואחר כך ביצוע כל בגדי הכהונה. ואחרי זה חזרה שבת ימי המילואים, אחר כך אומרים להקמת המשכן. אבל על עצם החזרות האלה, כולם שואלים את אותה שאלה, מספיק היה לכתוב, כנ"ל. אם אתה רוצה להרחיב טיפה, תרחיב קצת, תגיד. רוב התירוצים הם מקומיים, ולכן הם לא מספיקים. אני אסביר מה אני מתכוון. למשל, אנחנו יודעים שבצלאל שינה את הסדר. שהקדוש ברוך הוא אמר בכי תיסה סדר מסוים, אבל בתרומה הסדר הוא קודם כל ארון ואחרי זה כלים ואחרי זה משכן, ובויקהל פקודי הסדר הוא הפוך, קודם כל משכן ואחרי זה ארון ואחר כך כלים. ובצלאל משנה את הסדר, ולכן צריך, אבל זה לא תירוץ למה צריך את כל אחד מהכלים לחזור עליו, שיהיה כתוב שבצלאל משנה את הסדר. לזה צריך פסוק. עוד תירוצים ניתנים בראשונים, ואנחנו לא דנים בהם. הקושי הגדול יותר, והתרגלנו כבר לשאול את זה, שהתחלנו להחליט שרש"י זה משהו רציני, שאם זו קושייה, איך רש"י לא מקשה אותה? זה יותר קשה מכל הקושי. הרי רש"י לא מוכן לקבל שום חזרה. בשבוע שעבר היינו בלא תבשל גדי בחלב אמו פעם שנייה. אז רש"י אומר, שלוש פעמים כתוב לא תבשל גדי בחלב אמו, אחד לאכילה ואחד לבישול ואחד להנאה. אין סתם. זה ארבע מילים, חמש מילים. אז על שתי פרשות? והוא לא מקשה אפילו. הוא מתחילת פרשת ויקהל אומר את העיקרון. כל סדר נדבת המשכן כבר פירשתי בפרשת תרומה. לכן כשהיינו תלמידים בכיתה ז' וח' מאוד אהבנו את ויקהל פקודי, כי זה פש בלי הרבה רש"י. זה פש. ככה זה נראה לי. אבל זה שרש"י לא מפרש את זה, זה אומר שיש לנו בעיה. או בשאלה שהגדרנו, כי לא יכול להיות שהיא שאלה אם הוא לא נגע בה, או שרש"י חבוד, או שרש"י כן מפרש את זה. אלא העיקרון של רש"י הוא שמשהו כבר ענה עליו במקום אחר, הוא לא חוזר ומדבר עליו בפעם נוספת, כי זה כבר מובן מאליו. שזה פשוט קשה להגיד שהוא ענה על זה במקום אחר, איפה ראינו דבר כזה? עד שנענה על זה, יש עוד פעם תופעה כזאת מעניינת מאוד, גם היא קשורה לחנוכת המשכן. אבל לא לנדבות לפני, אלא לפרשת הנשיאים אחרי. כולם זוכרים לפרשת הנשיאים, וחלקנו גם מקפידים במנהג, במנהג ישראל, להגיד את קורבנות הנשיאים בכל יום ויום, מראש חודש ניסן. בפרשת נשוא, חבוד, אפשר לצרף. בפרשת נשוא, אנחנו רואים את הנדבות שמביאים, הנשיאים, עגלת צו, זוכרים? אולי נסתכל שנייה אחת בפרשת נשוא, תראו מיד למה אני רוצה להסתכל שם, כי זה קשור יהיה לה בהמשך לתשובה. שם גם רש"י לכאורה לא מתייחס בכלל לבעיה, והכל חוזר על עצמו מילה במילה. פרק זין כולו, פרק הארוך ביותר בתורה, ביום השלישי, פסוק כ"ד, אני לוקח את היום השלישי, משם זה הכל אותו דבר. נשיא לבני זבולון, אליאב בן חילון, קורבנו כערת כסף אחת, 30 ו-100 משקלה, מזרק אחד כסף, כף אחת, 10 זהב, מלאה קטורת, פר אחד בן בקר, ביום הרביעי נשיא לבני ראובן, העתק קדמי, נכון? עד סוף 12 הנשיא. ואז זאת חנוכת המזבח, אנחנו חוזרים על הפרשה הזאת, בימי הנשיאים, בחנוכה, ואז בעלותך את הנרות. ורש"י לא מתייחס לזה. כלומר, כנראה שרש"י טוען, רבותיי, זה אמור להיות מובן מאליו. ואנחנו לא מבינים, גם שם כל המפרשים דנים. רש"י לא אומר מילה. מופיע במפרשים עיקרון מעניין מאוד, שלגבינו זה נראה אותו דבר. אבל לגבי הקדוש ברוך הוא, כל עגלת צו היא עולה בפני עצמו. לנו זה נראה אותו דבר, אותה עגלה. כמו שמישהו אומר שכל הילדים דומים. שאל את האמא אם כולם דומים. אייל, תאומים דומים? שאל את אמא שלך. אבל אני רואה אותם, כולם דומים. כולם נראים אותו דבר, ככה פלפילונים קטנים כאלה. אבל טוב. אבל רש"י גם את זה לא אומר. כמה דברים נכתבים על זה אצל כולם, אבל רש"י משום מה שוב גם שם, ואגב מעניין שוב קשור לחנוכת המשכן, וגם כאן קשור לנדבת המשכן, לא מתייחס בכלל לבעיה שהיא זועקת. זה חזרות בלתי נפסקות ביחס לחזרות שאנחנו מכירים שהן של מילה, שבכל אחד מהם רש"י יוצר ודורש. שם אגב, אם אנחנו עדיין מחזיקים בפרשת נשוא, רש"י מתייחס כן רק בהתחלה. גם זה מהפרשות שהילדים אוהבים להיבחן בפש כי אין רש"י. אבל רש"י מתייחס בהתחלה, בהתייחסות מעניינת מאוד, הוא פותח בהתחלה ואומר בדיבור המתחיל, בפסוק י"ט, שם רש"י נעצר ושם לב שבימים הראשון והשני בפרשת נשוא יש שינויים קטנים, והוא מתייחס רק לשינויים הקטנים. ואנחנו, לעניות דעתי בטעות אומרים, אבל הכל הוא לא מתייחס כי זה פשוט, אבל זה לא פשוט, למה חוזרים? מה הוא מתייחס לשינויים הקטנים? כתוב ביום השני הקריב נתנאל בן צואר נשיא יששכר, הקריב את קורבנו כערת כסף אחת וכו'. אז רש"י אומר, שימו לב שהסדר שונה. הסדר הוא ביום השני הקריב נתנאל בן צואר נשיא יששכר. בכל הקורבנות כתוב, ביום השלישי נשיא לבני זבולון, ואז השם אליאב בן חילון, קורבנו. וכאן כתוב ביום השני הקריב נתנאל בן צואר נשיא יששכר, הקריב את קורבנו. זה באמת חריגה. ואז עושה פה רש"י סיפור חשוב, אולי נסתכל עליו שנייה בלי להיכנס לשם. הקריב נתנאל בן צואר, פסוק י"ח. ואז ביוטט, הקריב את קורבנו, מה תלמוד אומר, הקריב בשבטו של יששכר, מה שלא נאמר בכל השבטים. לפי שבא ראובן וערער, ואמר, אחר שקידמני יהודה, אני אסביר את זה במילה אחת, הרי סדר הבאת הנשיאים את קורבנותיהם, לא הולך על פי סדר השבטים, על פי סדר הלידה. ובמקום להתחיל בראובן, שמעון וכולי, זה מתחיל במחנות, דגל מחנה יהודה. ממילא אחרי יהודה מגיע יששכר, ועכשיו יבוא זבולון. אבל מה זה קשור? זה לא מחנות, לא נוסעים עכשיו עם המשכן. זה קורבנות שמביאים, זה נדבה שמביאים למשכן. ממילא מספר רש"י, מה תלמוד לומר הקריב בשבטו של יששכר, מה שלא נאמר בכל השבטים. לפי שבא ראובן וערער, ואמר, לא מספיק שיהודה יקדים אותי, אחר שקדמני יהודה, אחי, אקריב אני אחריו. אמר לו משה, מפי הגבורה נאמר לי שיקריבו כסדר מסען לדגליהם. לכך אמר, הקריב את קורבנו, וצריך לקרוא, הקרב את קורבנו. חסר יוד, שהוא משמע הקרב לשון ציווי, שמפי הגבורה מצטווה הקרב. כלומר, באמת משה רבינו לא הבין, באמת משה רבינו לא הבין למה לקבל קודם כל מיששכר, אלא שהקדוש ברוך הוא אמר לו הקרב, ואז הוא באמת הקריב. טוב, ואז הוא מתחיל ללמוד רש"י כאן, מזה כי זכה יששכר וכל השבטים למדו ממנו, והוא גרם לכל הנשיאים להתנדב. זוכרים שם את רש"י הזה, יששכר גורם לכל הנשיאים להתנדב, לכן כתוב ביום השני הקריב נתנאל בן צואר נשיא יששכר, ולא ביום השני נשיא בני יששכר נתנאל בן צואר. הוא הקריב את כולם, קירב את כולם לעניין ועורר אותם לעניין, ומזה הוא זכה לזה. כך רש"י שם, ושם הוא כבר מעריך בדברי רבי משה הדרשן, מעניין מאוד, קראת כסף מאה, מה זה הגימטריה של זה, ומה זה הגימטריה של זה, זה נכנס שם. אבל בעצם הפרשה, הוא לא נוגע בכלל. אני מסכם עד כאן. מה ראינו? השאלה הבסיסית, רש"י לא מתייחס בכלל לסוגיית החזרות. הוא מקבל את החזרות כמשהו שהוא לא רואה אותו כבעיה בפשט. זה קשה מאוד, המפרשים האחרים מתייחסים את זה. את אותה תופעה ראינו בעוד הקשר של המשכן, בפרשת הנשיאים, גם שם חזרות חוזרות ונשנות, רש"י לא מתייחס. מה שאמרתי, יששכר יעזור לנו מיד להבין. אני מודה, לא תפסתי את זה אף פעם. שוב, אני יודע כי גדול הפרשנים על רש"י, הרבי בשיחות שלו על רש"י, קובע עוד פעם את הכלל שרש"י כבר התייחס. יודעים איפה רש"י התייחס, אומר הרבי? כולם יודעים. כולם מכירים את רש"י הזה. רק אף פעם לא חיברנו את זה. כבר הייתה פעם חזרה מאוד מאוד ארוכה. אליעזר, עבד אברהם בפרשת חיי שרה, חוזר על הסיפור יותר מפעם אחת. פרק ארוך, נכון? יש לנו את הציווי שאברהם מצווה, ואז את הביצוע, ואז הוא מספר את זה ללבן בן בתואל, נכון? ואז הוא מספר את זה ליצחק, ומסופר ויספר ליצחק את כל הדברים. ורש"י מוסיף שם ואומר שמה שהוא מספר, אולי ניכנס לזה לשנייה אחת, רש"י אומר שם ביטוי יסודי מאוד מאוד מאוד, שואל את השאלה, עונה תשובה, אבל זה נראה בכלל לא קשור, כי לכאורה זה שייך רק לימי האבות. בוא נראה מה כתוב שם, זה דבר פלט לא, בוא נפתח. כתוב שם כך, איפה רשי, מי מוצא אותו? בחיי שרה, ודאי בחיי שרה בפרק כף דלת. חיי שרה, פרק כף דלת. רשי מסביר מה הסיבה לאריכות הדברים. ואז הוא אומר כך, פסוק מן ב', פסוק מן ב'. יש פה עוד חומשים, לכל מה שצריכים, יש פה עוד, תן, אולי תביאו חומשים ככה לה. בפסוק מן ב' כתוב כך, ועבור היום, כך מספר העבד ללבן ובתואל, ועבור היום אל העין, ואומר השם אלוקי אדוני אברהם, אם ישנה מציח ערכי, בסדר? אשר אנוכי הולך עליה. אומר רשי, ועבור היום, היום יצאתי והיום באתי מכאן שקפצה לו הארץ. בחומשים שלנו זה בעמוד סמך דלת. ועבור היום, היום יצאתי והיום באתי מכאן שקפצה לו הארץ. אמר רבי אחא, יפה שיחתם של עבדי אבות לפני המקום מתורתם של בנים. שהרי פרשה של אליעזר כפולה בתורה, והרבה גופי תורה לא ניתנו אלא ברמיזה. כל 39 מלאכות שבת לומדים מהקש, ופרשה של אליעזר כפולה בתורה. גם מעניין רש"י אומר את זה על הפסוק ועבור היום, ששם יש סיפור בכלל מעניין, היה קפיצת הדרך. זה סיפור חסידי כזה באמצע. כלומר, הוא חוזר גם בלי הסיפור החסידי הזה. גם אם תעזבו את קפיצת הדרך של אותו יום, יש פה חזרות של 30 פסוקים. אבל רש"י את הדרשה שלו אומר, אל ועבור היום. ועבור היום, אני רואה צריך להגיד, זה לא בתחילת הסיפור הבסוף. ולמה? נכפלה. אבל פתאום בוועבור היום הוא אומר, והוא לא סתם אומר את זה, אלא הוא גם מצטט את האומר. אמר רבי אחא, זה קורה ברש"י לעתים רחוקות. אמר רבי אחא, יפה שיחתן של עבדי אבות מתורתן של בנים. שהרבה גופי תורה לא ניתנו אלא ברמיזה. ועכשיו פה אנחנו רואים שפרשה של אליעזר כפולה. איך אנחנו מבינים בדרך כלל את הדברים של רש"י פה? אנחנו מבינים שזה מדבר על עבדי אבות כדי לגלות עד כמה אליעזר שלא בא מבית ספרנו והיה קשור בכל זאת לאברהם אבינו, עד כמה גדולה השיחה שלו מתורתם של בנים. אבל מה אתה מחבר את זה? אנחנו עסוקים עכשיו בפרשת המשכן, זה אין אותם תורה. זה הכל תורתם של בנים. מי שמעמיק מגלה פה תופעה מדהימה. רש"י אומר, יש שני דברים בעולם. יש ציווי, יש תורה, תורתם של בנים, ויש שיחה. שיחה. מרצח. מדברים. לא דברים בתהילים, חס ושלום. עוד נדבר על זה בהמשך. שיחה. אתם יודעים מה ההבדל בין תורה לבין שיחה? תורה זה הוראה, ציווי. הוראה ניתנת בצורה מאוד מוגדרת וברורה, היא לא יכולה להתדבר כאיזה מין משהו שמתפתח. אם כתוב לא תבשל גדי בחלב אמו שלוש פעמים, זה חייב להיות שלוש הוראות. זו תורה. אם משה רבינו מצווה ועשית קרשים ועשית, אז זה חייב להיות תורה מוגדרת. הוא לא יכול לחזור על זה פעמיים. ואם הוא חוזר פעמיים, אז הוא רוצה להוסיף. אם את פרשת הציץ, לא ניכנס בכלל, הוא חוזר שלוש פעמים ובכל פעם יש שינוי, אז רש"י יעשה סיכום, הוא יעשה את עיקר הסיכום אצלנו בפרשה, שהוא יגלה שככה עבר פתילת חלת, ואיך זה מתייחס לנושא של המצנפת, ואיפה זה מתייחס לנושא של המצח, כי הוא יחבר את כל ההוראות. זה עניין של תורה. מה זה שיחה? שיחה זה דיבור. שיחה זה דיבור שבפשטות, בנגלה, אין בו שום ציווי, אין בו שום הוראה. זה סיפור שמתאר מצב, זה סיפור שמתאר פעולה, זה אפילו סיפור שמתאר התפעלות. אליעזר מדבר כמעט כמו בהתוועדות חסידית. ועבור היום אל העין, ויראה, היום קפצתי, היום חזרתי, הוא הוציא את שטר הכתובה, הוא אמר, אתה יודע מי זה אברהם, ואתה בכלל יודע מי זאת שרה. ואחרי זה הוא חזר אל יצחק וסיפר את הסיפור עוד פעם. אתם יודעים מה אומר המדרש הזה? זה לימוד מדהים של הרבי בשיחה. אם יפה שיחתם של עבדי אבות מתורתם של בנים, כל שכן שיפה שיחתם של הבנים מתורתם של הבנים. למה רשי לא ענה לשאלה? כי רשי אומר, כבר עניתי לזה בספר בראשית. לא למדתם? כבר לימדתי אתכם שגופי תורה ניתנים ברמיזה, ושיחה של תורה לפי חביבותה. מה היא בעצם שיחה? שיחה היא משהו שבא לעורר התפעלות, שמשהו שבא לעורר חביבות, משהו שהוא לא הוראות שימוש מוגדרות. החידוש הגדול בדברי רש"י, וזה מהפכת עולם בנפש, אצלנו הרבה פעמים התפיסה של שיחה בתורה זה כמעט ביטוי תורה. תורתם של בנים זה רציני, אבל שיחה, מה מעל קוגל? נו באמת, ולספר קצת איך, מה זה בכלל כל עניין ושכנתי בתוכם בהשראת השכינה והמשנה? שנתאבה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתוניים. אז בחלק הראשון בתרומה ותצווה הוא מתאר את הציווי. אבל במה עוסק את פרשת ויקל? מי שעובר את פרשת ויקל, את מה הוא רואה? את ההתרגשות. מביאים יותר מדי, צריך לעצור, ויקלה העם מהביא. ואנשים שלא נצטוו טובות ומביאות, והן טובות על העזים. ופרשת ויקל מסתיימת במראות הצובעות אשר צבעו פתח אוהל מועד. חשבתי לעצמי השבת, לפעמים מרוב שאנחנו יודעים איזה פשט יפה שמדרש שרשי מביא, אנחנו שוכחים גם את הפשט הרגיל. כולם זוכרים שהצובעות אשר צבעו זה מה? המראות מאיפה? ממצרים. אבל הפשט לכאורה לא כתוב שם צובעות צבעו מצרים, לא כתוב. אונקלוס מתרגם, המראות הצובעות אשר צבעו פתח אוהל מועד, אלה המראות. מראות שיש לנשים בתיק. והם צבעו פתח אוהל מועד, ואתם יודעים מה הם עשו פתח אוהל מועד? ככה גם יגיע לזה אוהל. הם התפללו שהכל יצליח. הן זוכרות מה היה בעדר. הן מכירות אותנו. והן התפללו שזה יהיה חזק. מראות הצובעות אשר צבעו פתח אוהל מועד. זה דבר מדהים. מהמראות האלה עושים את הכיור. דיברנו לא מזמן על המצרים, אבל עכשיו תשמעו איזה פשט אחר לגמרי, 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 ברגע שמבינים את הפשט האחר, הפשוט, זה שאני הציטטתי מהאיגרזה באונקלוס. שהמראות הצובעות אשר צבעו, אתם יודעים מה זה? בעצם הכיור היה הכלי היחיד שהוא מבריק, הוא ממראות. ואתם מבינים ממה טס מבריק, ואתם יודעים כשנכנסו וראו את הכיור מה אמרו? זה מהתפילות, זה לא מהעבודה עצמה, זה מהתפילות, זה מההתרגשות. עמדו שם בחוץ כל הגילנס והתפללו שאנחנו נצליח ללמוד בפני, שאנחנו נצליח לעשות את הנדבר כמו שצריך. ומכוח התפילה הזאת, מכוח הכוח הזה של צבוע, עכשיו אתם מבינים מה זה המראות אשר צבוע? את מה מתארים פה? את השיחה של הבנים, של הבנות, את השיחה, את ההתרגשות. פתאום בפרשת ויקל, בתרומה ותצווה לא מצאנו, פתאום אנחנו פוגשים חכמי לב. לא ראינו את זה בפרשת תרומה ותצווה. את הלב. פתאום בפרשת ויקל פקודי, פתאום אנחנו מגלים שאצל הגברים, בצלאל והעולייה ועוד כל כמה ממונים היו חכמי לב. אבל מסתבר שאצל הנשים, כל הנשים הביאו מטווה. הם לא הביאו חוטים שמוכנים כדי שאנחנו נעשה מהם את התביעה, אנחנו כלומר בצלאל והעולייה וכל האנשים, אלא הם הביאו את זה תבוי. הם הביאו את זה כבר כחכמות לב בעצמם. מי שעובר פעם לפרשת ויקל ואחרי זה על פקודי עוד יותר, רואה בעצם שהפרשות הן השיחה שלנו. אתם יודעים מה זה שיחה? הפרשה של אליעזר עבד אברהם, אתם יודעים איך מסתיימת? בויצא יצחק לשוח בשדה. ואז בא אליעזר ומספר לו. שיחה זה תפילה. אתם יודעים למה שיחה זה תפילה? כי תורה באה מלמעלה למטה. אבל השיחה כמו השיח. באה מלמטה למעלה. כמו ויצא יצחק לסוח בשדה. ככה השיחה מתארת איך זה בא מלמטה. דבר כל כך עמוק. יש לנו טעות בפרשת נשוא. קראנו את הפרשה כמו שתמיד קראת. ואמרנו רש"י לא מתייחס לחזרות. אין משפט כזה. זה בלתי אפשרי. רש"י התייחס או הקושייה לא קיימת. הוא התחייב ליישב פשוטו של מקרא. הוא ביקש שנפשוט את המקרא ונחבר את חיי שרה גם הנה. אתם יודעים מה רש"י אומר שם? זה לא יאמן. מה הוא אומר על ביום השני הקריב נתנאל בן צוער נשיא יששכר? למה קראתי את זה בהתחלה? הוא אומר שכל סיפור הנשיאים זה היה שיחה. איך אנחנו מביאים את הנדבות? הנשיאים הרגישו, רש"י חוזר על זה גם אצלנו בפרשות, שהם פספסו. והנשיאים הביאו את אבני השואה ואת אבני המילואים, מסביר רש"י, והנשיאים פספסו, הם לא נתנו כבר את הדברים הגדולים, כי ההתלהבות הייתה כזאת גדולה, והם אמרו, המפקד מגיע בסוף. ואז כבר לא היה מה. בעגלות הצו, בא נתנאל בן צוער, ואומר, אתם תביאו כך, וראובן אומר, אני רוצה להקליט, ויהודה מביא מפה, וראובן ונתנאל בן צוער מעורר את כולם. אז כשרש"י פירש את הסיפור עם נתנאל בן צוער, הוא לא פירש רק את השינוי של נתנאל בן צוער, הוא פירש את כל החזרות. כי הוא אומר, וכל החזרות זה פשוט שיחה, איך אנחנו מתלהבים מחנוכת המשכן. והשיחה, כל פעם שהסיפור מסופר זה סיפור אחר. היא יפה מתורתם של בנים. לא יפה במובן חשובה יותר. יפה במובן התורה חייבת להינתן באופן ברור. אז אם נאמרה אזהרה ונאמרה עוד פעם אזהרה ויש שם וו אחרת, אז אתה צריך להבין מה זה מוסיף הלכתית. לא בא אלא להוסיף לב, לא בא אלא להוסיף... אין דבר כזה ויקל משה ויהיה כתוב לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת, ורש"י לא יתייחס ויגיד יפה שיחתם של... כתוב לא תבערו אש, אז למה יצאה הבערה מכל שאר המלאכות? אתה צריך להסביר לי את זה. ויהיה לזה נפקמינות גדולות להלכה. אבל בשיחה, בסיפור... ולמה זה בא דווקא במשכן? אני חושב שהקדוש ברוך הוא עושה לנו את זה במשכן כדי, קשה להגיד את זה, כל סיפור המשכן זה לתקן את חטא העגל. וכביכול, כביכול, 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 כביכול. קדוש ברוך הוא עכשיו מתקן מהצד שלו. אתם יודעים מה הוא בא לתקן מהצד שלו? מתן תורה הראשון, היו בו קולות ולפידים והר השם וכל שופר. ועם שלא מסוגל לשוחח, כי הוא המום, כי התורה יורדת מהשמיים. תשמעו זה לבד. הכל בא מעוצמה כזאת גדולה, שלזה קוראים כפה עליהם הר כגיגית. מה אתם חושבים שהפירוש כפה עליהם הר כגיגית? שמישהו עמד שם עם נשק וירה על מישהו? כפה עליהם הר כגיגית פירושו שאתה לא היית מגיז לפתוח את הפה. זה היה כל כך חזק. זה לא היה רק חריזמה טובה. זה היה כל שופר. חזק מאוד. משה ידבר, האלוקים נענינו בכל. העם הגיע לאיזה רגע של רצוננו לראות את מלכנו. בכלל לא רוצים לשמוע מפי משה. ודאי שלא רוצים לשמוע אחד מהשני. כל מחנך נתקל בזה, ואם הוא לא נתקל בזה, שיתפתח. לפעמים אתה מעביר משהו והוא כל כך חזק. אתה לא מבין למה הוא לא חלחל אחרי זה. כי לא הייתה שיחה. הייתה תורה, אבל לא הייתה שיחה. לפעמים אתה מצליח להעביר לילדים שלך משהו, והוא נפלא. והוא לא נתפס, כי לא הייתה שיחה. כי נתאבה הקודש ברוך הוא שתהיה שכינה בתחתוניים. לכן הוא רוצה לספר באיזה התלהבות לקחו את הקרש וחיברו אותו ללולאות. וכמו שברור לך שעגלת הצו של זבולון זה עגלת צו אחרת לגמרי מעגלת הצו של יששכר, כי אצל אמא יששכר וזבולון בכלל לא דומים, כך אצל הקדוש ברוך הוא כשהוא שמע את השיחה. ואיפה רש"י אומר את יפה שיחתן של עבדי אבות יותר מתורתן של בנים? איפה הוא אומר את זה? על הסיפור עם קפיצת הדרך. דווקא על הסיפור הזה. זה היה הסיפור שבטח לבן ופתואל אמרו, נו נו, הבחור מדומיין. סך הכל הבחור נראה ריאלי, אבל בטח נתפס לקט החסידית קצת איכשהו. כי הוא היה, אנחנו זוכרים אותו כאלה, הוא באמת היה מרשים. עד עכשיו הוא היה מאוד לוגי. ואז פתאום, היום הצעתי, היום באתי. יפה שיחתן של עבדי אבות. ועוד דבר מרתק. כשרש"י מצטט את זה, נכון, מעשה ונשמע בא כשקורטים את הברית, אבל זה עדיין ברוחות הראשונים ולא מלמטה. ולכן באים שני מלאכים לכל אחד ואחד מאיתנו, ולוקחים ממנו את הקבר של המעשה, ולוקחים את הקבר של המשנה, בדיוק בנקודה שאתה מסכים. ואז כשהם לוקחים את הכתרים, אתם זוכרים, אז נקים משה רבינו, זה פלא פלאות מה שאתה מזכיר יוסי, זה פלא פלאות. הנעשה ונשמע היה ענק, ואחר כך היה חטאים. הנעשה ונשמע היה בהתייצבו תחת ההר. זה לא היה שיחה של נשים פתח אוהל מועד. זה לא הייתה שיחה של אנשים שהחזיקו קרשים ולחמו שיקבלו גם את הגור שלהם. זה סיפור אחר לגמרי. בציווי לעולם הוא נאמר לטוות על העזים ושאנשים תווה לעץ את עבור. שום דבר כזה לא נאמר. תדע מה קרה במלאכים? בנעשה ונשמע, זה הרי מדהים. כשבאים המלאכים ולוקחים, אתם זוכרים, הורדת עדייך מעליך והתנצלו בני ישראל את עדייה מעליהם, זה הרי מדהים. זה הרגע הכי חשוב של סיפור חטא העגל, אתם יודעים למה? כי אם אני אשאל מה קרה בעקבות חטא העגל, שימו את התרגיל, זה מאוד חשוב, אז יגידו לי דברים גדולים. אם אני אעשה עצירה, אנחנו נעשה שיחה, ואני אשאל מה קרה, שיחה, בעקבות חטא העגל. ונכניס לאווירה הנכונה, יגידו לי 3,000 הרוגים, נכון? ומגיפה, ושירת הרוחות, נכון. כמה נזכור את מה שקרה באמת, כלומר, מה באמת הופנם בעם? ראיתם באיזשהו מקום בפסוקים, באיזשהו מקום, שהעם הפנים משהו משבירת הרוחות? לא. ראיתם תגובה של העם בעקבות הריגת 3,000 איש? תגובה כזאת או כזאת? לא מוכנים, כן מוכנים. לא. ראיתם תגובה של העם בעקבות ויגוף השם בעם? לא ראיתי. אבל אז בא הקדוש ברוך הוא ואומר למשה רבינו, לא אעלה בקרבך. והעם מבין ששכינה לא שרון. וישמע העם את הדבר הרע הזה, ויתאבל. סוף פרק למד ג' לא סוף, לפני שלישי של כתיסה. ויתאבל. ואז אומרים להם, תסתכלו כל אחד, ומגיעים המלאכים, ולוקחים מהם את האדאים של הנעשה ונשמע, ואומרים, היה מכך טעות. בוויכוח, למה אתם תקבלו תורה יותר מאיתנו, התשובה הייתה, כי רק אדם בעל בחירה, שאצלו הנשמע תמיד קודם לנעשה, אם הוא מסוגל להגיע לנעשה ונשמע, מגיע לו את התורה. מסתבר שאתם לא. תחזיר. והם מחזירים כולם. אתם לא זוכרים את התופעה הזאת? והתנצלו בני ישראל את עדים מהר חורב. מה עושה אז משה? אילו זה היה תלוי בי. אז מה הייתי עושה? נניח שהיינו עושים עכשיו שיחה של חבר'ה ברחוב, יהודים טובים, והיינו אומרים מצב כל כך קשה בעם, 3,000 הרוגים, עגל, מה אתם עושים? היה יושב פה איזה ברסלבר אחד, צדיק, ככה הולך בריקודים, הייתי שואל אותו מה אתה עושה, הוא היה אומר, הייתי הולך עם טנדר, מסתובב בעם, אומר, רבנו אמר לו להתייאש, נכון? היה שם איזה חבד, ניקי, הייתי שואל אותו מה אתה היית עושה, אז הוא היה אומר, בית חבד, הולך, תירים, נכון? הייתי הולך לכל אחד, מה אתה היית עושה, הייתי רע, צרוקת. מה עושה משה? לוקח את האוהל, והולך על גרק מחוץ למחנה, ונוטה את האוהל וקורא לו אוהל מועד. תראים על שם מה נקרא אוהל מועד של ונועדתי איתך שם? זו גניבה ספרותית של הקדוש ברוך הוא ממשה רבינו. אוהל מועד הוא, אני אראה לעצמנו שאנחנו כן מבקשים את השם. והיה כל מבקש השם יצא מחוץ למחנה. וכצאת משה האוהלה, והביטו כל העם. ומשרתו יהושע בן נון לא ימיש מתוך האוהל. זה פסוק שלא קשור שם לכאורה. לדעתי הוא הפסוק הכי חשוב של כל הפרשה כולה, הוא שיא השיאים הפסוק הזה. אתם יודעים מה הפסוק הזה אומר? אתם מכירים את יהושע. אתם מכירים את יהושע טוב. מאיפה אנחנו מכירים את יהושע? הוא היה הרמטכ"ל במלחמה עם עמלק. הוא הרמטכ"ל. אתם יודעים מי זה יהושע? הוא היהודי היחיד מ-60 ריבו, חוץ ממשה רבינו שלא היה בעגל. היחיד, כי הוא עלה באמצע ההר ומחכה עם משה. נכון? במקום שלו. אנחנו יודעים מי זה יהושע. מה הוא עושה עכשיו? תקשיבו, זה לא יאמן. מה הוא עושה עכשיו? הוא הולך לאוהל. ומה הוא עושה שם? פתאום הוא נהיה מה? נער. פתאום הוא שמש. פתאום הוא מסדר ספסלים כבוד הרמטכ"ל. גדול הדור. יש ויכוח גדול בין אבן עזרא לרמב"ן. אבן עזרא אומר שהוא היה לפי המספר של השנים בין 56. והרמב"ן אומר לא יכול להיות, נער זה גיל יותר צעיר, והרמב"ן דן איתו הרחבה ומוכיח שהוא היה בין 52. זה הכל מסודר. לא מבין מה הסיפור של יהושע שם? יהושע מגיע לשם כי הוא רוצה להראות מה זה שיחתן של בנים. הוא לא בא ללמוד תורה. איך אני יודע שהוא לא בא ללמוד תורה שם? כי דיבר השם עם משה פנים ופנים, כאשר ידבר איש אל רעהו, אז יהושע לא יכול להתערב. הוא לא בא ללמוד תורה. תמיד מתבלבלים במשנה הזאת. משה קיבל תורה מסיני, מוסרה, אני יודע שכתוב כך, אבל מה היה צריך לכתוב? משה קיבל תורה מוסרה לאהרון, ואהרון לאלעזר ואיתמר, ואלעזר ואיתמר ל-70 זקנים. כך כתוב בסוף פרשה, כי תיסה, כי צעת דבר המשנה. זה נכון, אבל משה קיבל תורה מסיני פעמיים, אף פעם לא הבנתי את זה עד השבוע. משה קיבל תורה מסיני פעמיים. משה קיבל תורה מסיני ביום הכיפורים, הוא מסרה לאהרון ואהרון לאלעזר ואיתמר. חידוש מדהים. ועל זה בכלל לא מדובר במסכת אבות. כי המשנה הראשונה זה לא סדר המשנה ולא השתלשלות תורה שבעל פה. כי בסדר ההשתלשלות של תורה שבעל פה יהושע לא מופיע. וכי אם זה כן סדר השתלשלות תורה שבעל פה, זה היה צריך לפתוח את השס ולא את מסכת אבות. ואם זה סדר ההשתלשלות של תורה שבעל פה, היה צריך להיות כתוב משה קיבל תורה מפי הגבורה. אבל זה לא, אתם יודעים מה זה? זה פתיחה למסכת אבות. אתם יודעים מה זה הפתיחה? זה פתיחה למה משה כן מסר מהלוחות הראשונים. מי נשאר עם מעשה ונשמע? האם היה מישהו שממשיך להעביר לנו את הכוח מלמטה? אתם יודעים מה יהושע עשה כשהוא עמד באוהל? הוא עשה ככה. הוא הסתכל. ואת זה לאהרון. יהושע ידע את השס אחורה וקדימה. הוא היה גדול כל הדורות. הוא יכניס את ישראל לארץ. אלמלא היו ישראל חוטאים, היה לנו רק 5 חומשי תורה וספר יהושע בלבד. הוא חלק מכמעט 5 חומשי תורה. והוא נער מסדר ספסלים. שבא להידבק ברבי ככה, והיה כל מבקש השם, אומר רש"י, מכאן למבקש פני זקן כמקבל פני שכינה. הוא בא לבקש השם. את משה אין לנו סיכוי להבין. יהושע היה שם כדי שאני אוכל להבין. אין שם תורה, יש שם שיחה. אתם יודעים מה יש במסכת אבות? אין תורות. אתה רוצה ללמוד את התורות של רבי עקיבא ורבי גמליאל? תפתח מסכת שבת, עירובי, רבי מציע. אתה רוצה ללמוד את השיחות שלהם? תפתח מסכת אבות. זה מסכת של שיחות. ספר שיחות. וכשאתה הולך ללמוד את מה שאומר רבי גמליאל, תלמד את רבי גמליאל כאילו הוא היהושע שמקבל ממשה. אתה לא לומד פה פילוסוף. אתה לומד פה יהושע נדבק במשה. הוא היה אומר, איך שמענו את צבי יהודה תמיד, לא הוא אמר, הוא היה. הוא היה אומר. מה שהוא אמר זה מה שהוא היה. בוא אני אספר לך קצת עליו. זה דבר מדהים. אני זוכר לך רש"י אומר את הציטוט בחיי שרה, אמר רבי אח. נכון? יפה שיחתן של עבדי אבות מתורתן של בנים. באותה שיחה הרבי שואל, למה רבי אח המוזכר? תראו איזו... רציתי להגיד גאונות, תראו איזו שיחה. זה לא יאמר, תשמעו. אז הוא אומר כך, במסכת יומא מובאת ברייתא. תשמעו איזה יופי. תנו רבנן, כתוב בפסוק ושיננתם לבניך ו... דיברת בם. מה זה בא להוסיף ודיברת בם? ישיר, ודיברת בם, 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 בם. מה זה בא להוסיף? ושיננתם לבניך. כלומר, צריך ללמד את הבנים תורה. זה מקור מצוות תלמוד תורה. ושיננתם לבניך. כשנלמד את מצוות תלמוד תורה, זה הפסוק. תנו רבנן ודיברת בם, דעת תנקן. בם, יש לך רשות לדבר. ולא בדברים אחרים. כלומר, זה בא לבית. שנמת לבניך ודיברת בעם ולא בדברים אחרים. איסור לדבר בדברים שהם בתהילים. רבי אחא אומר, רבי אחא אומר, ודיברת בעם, עשה אותם קבע ואל תעשה עליי. מה פירוש? מה אתם רוצים להגיד? שרבי אחא חולק על תנא קמא וחושב שמותר לדבר בדברים בתהילים? ברור שלא. אז מה רוצה רבי אחא להגיד? רבי אחא רוצה להגיד שאם אתה תבין שבשיננת לבניך פירושו רק ללמד ולא לדבר בה, זה לא יהפוך לקבוע בנפש. מתי תשתה קפה ותדבר על זה עם סיפורים על משה רבינו ושעם כל מכך וזה היה קפיצת הדרך? ומתי אתה תדבר? מתי תספר סיפורים? אתה יכול להעביר שולחן שבת מדהים עם אין סוף ושיננתם לבניך, אבל אם לא יהיה ודיברת בעם, התורה הזאת תישאר הרעית. היא לא תהיה קבע. עכשיו אתם מבינים למה רש"י מצטט את רבי אחא, את השם. כי רבי אחא לימד אותנו איך שיחתם של אבי אבות יפה מתורתם של בנים. עכשיו חזרה לשאלה שפתחנו בשיעור, אז למה מה שכל כך פשוט רש"י צריך בכלל לדבר עליו? זה המסר של כל התורה כבר מחיי שרה. זה שזה היה לפני מתן תורה אומר רק קל וחומר ששיחתן של בנים יפה מתורתם של בנים. זה היה כבר לבדל כשמחר בבוקר אני אחזור למתח שבין ושיננתם לבין בוא נדבר. האם גם הדיברת בעם נמצא שם? במשפט אחרון, פרשת פקודי חותמת את ספר שמות. ספר שמות הוא ספר השראת השכינה. הרמב"ן קורא לו ספר הגלות והגאולה. שואל הרמב"ן, אז למה זה לא מסתיים כשנגאלנו ממצרים? אומר הרמב"ן, כי הגאולה היא בהשראת השכינה במשכן. זאת תהיה התשובה לשאלה שבה נכתוב. בואו נפתח את סיום פרשת פקודי, כדי לסיים לחזק חזק ונתחזק. בואו נפתח את הסיום, את הסיום, את הסיום. בסיום של פרשת פקודי כתוב, ויחס הענן את אוהל מועד, ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד. ובהעלות הענן מעל המשכן נשאו בני ישראל בכל מסעיהם. אם לא יעלה הענן ולא יישאו עד יום העלותו. כי ענן השם על המשכן יומם ואש תהיה לילה בו לעיני כל בית ישראל בכל מסעיהם. תגידו לי, יש צורה יותר לא נכונה במרכאות כפולות ומכופלות לסיים את ספר הגאולה מבכל מסעיהם? בכל מסעיהם זאת אומרת שלא הגענו למקום הקבוע. נשאל את זה אחר. לא עדיף להכניס את זה במדבר, שם אנחנו עוסקים בכל מסעיהם? האם לא התכוונת בעצם להגיד שהקימו את משכן אוהל מועד, ואז תסיים בפסוק המדהים, ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד כי שכן עליו הענן, ויקרא אל משה וידבר השם אליו ואוהל מועד ואמור. מה נכנסה בכל מסעיהם הזה פתאום? תקשיבו, זה גבר. ושכנתי בתוכם, זה לא רק שאתה יכול להקים משכן, אלא שהוא יכול ללכת איתך בכל המסעות שלך בחיים. זה השיא של ספר הגלות והגאולה. השיא של ספר הגלות והגאולה הוא לא שהקימו משכן. השיא של ספר הגלות והגאולה שאין מסע שבו אי אפשר ללכת עם המשכן. בכל מסעיהם, במצרים אמרו שאין דבר כזה. ושכנתי בתוכם אמרו שבכל נושאים. פרשות אחרונות של ספר שמות פשוט הולכות ועולות. עולות, עולות. לנו זה נראה כאילו פתאום עוברים עכשיו לדוחות של הגזברות. איקס זהב, איקס כסף שונות. וגם מכניסים כמה מום בית שונות מבמדבר לא היה איפה. זה פשוט הולך ועולה. זה נשמע משונה, תקשיבו, וזה הסיום, זה גבל. הולך ועולה. הגענו ממצרים, הגענו לקריאת ים סוף, ראתה שפחה להיה מה שלא ראה יחזקאל הנביא. הגענו להר סיני, ראינו קולות ולפידים וברקים, היינו מלאכי השרת. ואז התחלנו לעלות. נפלנו בהגל, ומשם התחילה העלייה האמיתית. ועכשיו התחילו להשרות שכינה בתחומים. מעכשיו לא מנחיתים עלינו אלוקות. מעכשיו זה השיחות שלנו. ודיברת בנו, שיהיה דיבורך בהם קבע. איפה קבע? גם כשאתה במסעות. ולא הרי, זאת אומרת, לא רק בין 2-4 כשאתה בבית כנסת קבוע. זה זה ההבדל בין קבע לארעי. זה רבי אחא. וכל מעשיהם מביא לחזק חזק ומחזק. בעזרת השם.